ברוך בוקר טוב, כי בנגע לנו לך הלכה קצר, דבר קצר מפרשת השבוע, אני משתה שכאן העתקים שלנו לפרשה. אני המתפרנס מהצדקה, חייבים הגביים ליתן לו נרות להדליק. מי הוא? אין צריכים ליתן לו, אלא נר אחד בכל לילה. דזה סגי מעיקר הדין, שאת מספיק מעיקר הדין להדליק בכל לילה נר אחד, לא ולביתו, כדי לקמן, כמו שאנחנו נראה בהמשך, ונרחיב בכך במהלך השבוע, בעזרת השם, בלי נדר. פרשת השבוע, פרשת וישלח, וכאן פרשה שלנו אנחנו נתקלים בדבר מאוד מאוד מעניין. הפרשה מלאה בכפילויות. ואנחנו ניגע בכמה מהם וננסה להפיק את הלקח מה בעצם הפרשה מנסה ללמד אותנו בעניין זה. לדוגמה, אל אחיך אל עשיו. יש לנו גם אחיך גם עשיו. אם זה אחיך אנחנו כולנו יודעים שזה עשיו. אבל הדבר היותר מעניין, אתה יכול להגיד אל אחיך עשיו. אל אחיך אל עשיו. יש כאן כפילות. מעבר לזה, כתוב לנו, אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. סוף פעם, גם אחי, גם עשיו, אבל עוד פעם, הדגשה. מיד אחי, מיד עשיו. מיד אחי עשיו. אתה צריך פעמיים מיד. והכותרת שאנחנו של הקטע הזה, ואתה אמרת, היטב, היטיב עמך. גם כאן, מספיק להגיד, היטיב עמך. מה זה היטב, היטיב עמך? השלה הקדוש מסביר שבעצם כל הפרשה שלנו עוסקת בשתי מלחמות או בשתי רבדים יותר נכון, מה שקורה בעולם הרוחני ומה שקורה בעולם הגשמי, מה שקורה כאן למטה ומה שקורה למעלה. אומר השלה הקדוש, ואתה אפרש כיד השם הטובה אליי, וישלח יעקב מלאכים לפניו בראשית רבה, מלאכים אלו שלוחי בשר ודם, ורבנן אמרי מלאכים ממש. אז איך זה מסתדר? מצד אחד באים ואומרים שזה מלאכים ממש, מצד שני אומרים לנו זה שלוחים, הבשר ודם. דע כי מלחמת יעקב עם עשיו הייתה כפולה, בגוף ונפש, גשמי ורוחני. זאת אומרת, אומר השלה הקדוש, צריך להבין, וזה הכל מתחיל מהשאלה העקרונית, איך יכול להיות שיעקב שולח מלאכים לבצע שליחות של בשר ודם? איך בכלל הוא מעיז להשתמש במלאכי השרת כדי לעשות שליחויות? מה עוד? יש איזה עוד פעם פירושים כאלה ואחרים, אבל הרעיון הוא צריך לדעת להבין על מה מדברת כאן הפרשה. כהן דרך אגב, גם לא כל כך פשוט לשלוח אותו לשליחויות גם היום. זה לא דברים פשוטים. על אחת כמה וכמה שאנחנו מדברים כאן על מלאכי השרת. ומזה בעצם השלה הקדוש מתחיל ומסביר לנו את כל הכפילויות בפרשה, שאנחנו לא ניכנס לכולם כמובן. למשל, ארץ השעיר, ואז מוסיפה התורה ואומרת שדה אדום. ארץ השעיר שדה אדום, בשביל מה להגיד לנו גם זה וגם זה? ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו. בשביל מה? לאדוני, בשביל מה? למד פעמיים. כה תאמרו לאדוני עשיו, מה זה? לאדוני לעשיו. וכמו שאנחנו אמרנו, אז מסביר השלה הקדוש, שבאמת כל הפרשה אומרת לנו, תשמעו חבר'ה, יש כאן, זה לא שמשהו שקורה ברובד אחד, יש כאן את הרובד הגשמי שכאן קורה למטה, שכאן באמת המלאכים הם שליחים בשר ודם, ויש מה שקורה למעלה, ששם באמת מדובר במלאכי השרת. והרעיון הוא בעצם, אולי מתחבר לעניין שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו, היטב, היטיב עמך. למה פעמיים? שתי העולמות. אתה תקבל הטבה גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, גם מבחינה רוחנית, וגם מבחינה גשמית. זאת אומרת ש הקדוש ברוך הוא מצליח, מבטיח ליעקב שהוא יצליח בשתי התחומים, גם בתחום הרוחני וגם בתחום הגשמי. ואנחנו אכן רואים את זה. הוא חוזר חזרה מבית לבן, עם צון ובקר ומשפחה לתפארת, והוא מעיד גם לאחיו לעשיו על העניין הרוחני, עם לבן גרתי ואחרד עתה, מסבירה שגרתי בגימת חתריאק, כלומר עם לבן הרשע גרתי ואת הרגמצות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הטובים. ואת זה בעצם קולט עכשיו עשיו כשהוא נפגש עם יעקב, וזה אוכל לו את הלב. הוא הרי עשה הסכם כבר בבטן האמא עם יעקב, שהוא ייקח את העולם הבא, את העולם הרוחני, את העולם הבא, והוא ייקח את העולם הזה. ואז פתאום הוא נפגש את אחיו, הוא היה בטוח שהוא יפגוש אותו צולע, מסכן, בלי ילדים, בלי משפחה, בלי כסף, בלי רכוש. אבל מה קורה? הוא בהלם. והישא את עיניו, היר את הנשים ואת הילדים, והיום, מי אלה לך? מה זה? מאיפה זה? מה פתאום? איך זה קרה? אומר לו יעקב, היום הרי ילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. אבל עשיו מסתכל, רגע, זה לא רק נשים וילדים, אלא מחנה שלם של עבדים וצון ובקר וכולי, בקיצור רכוש גדול. ויאמר, מי לך כל המחנה הזה? מה זאת אומרת? מסביר רשי, מי כל המחנה שפגשתי שהוא שלך? כלומר, למה הוא לך? זה לא לפי ההסכם. מה פתאום קיבלת גם גשמיות? אתה היית צריך להיות רוחני, צדיק, לסבול. וכאן בעצם יש לנו תובנה עצומה. מי שחושב לרגע של להיות רוחני זה אומר להפסיד את העולם הגשמי, טעות בידו. אתה יכול להיות גם רוחני וגם גשמי. אתה יכול להרוויח ולהיות, יש לך טוב גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה, וגם מבחינה גשמית. זה מה שמבטיח לו הקדוש ברוך הוא. היטב, היטיב, עמך, אם תלך בדרך הנכונה, אתה תקבל גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. גם רוחניות וגם גשמיות. אין סתירה בין הדברים. הכפילות הזאת היא לא הכפילות היחידה בפרשה. מהבחינת הכפילויות האלה, אלא יש גם כפילויות שבעצם מראים לנו, איך אומרים, משהו פנימי, מסר פנימי שמסתתר מאחורי המסר החיצוני. לדוגמה, מה שהזכרנו כרגע. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה. לכאורה ציון עובדה. גרתי עם לבן, אבל מסביר רש"י, לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר. אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הביא גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי, אני לא גביר. הייתי שם משרת שם אצל לבן. אבל זה לא נגמר בזה. עוד משמעות יש לזה. דבר אחר, גרתי בגימטריית תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי מעשיו הרעים. זאת אומרת, יש כאן בעצם לימוד עצום ממשפט שמראה לנו. הדבר היותר יפה, איך שאנחנו קוראים אותו על ההתחלה, הוא ממש מרתיח אותנו. כשהוא פונה לעשיו אחי ואומר לו, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. מה זה? מה זה ההתרפסות הזו? מה אתה עושה ממנו כזה גדול? אבל מסביר רש"י, כי כדאי והגון לך שתקבל מנחתי על אשר ראיתי פניך ואין חשובים לי קריאת פני מלאך. מה זאת אומרת? שראיתי שר שלך ועוד, על שנתרצית לי למחול על סורחני, ולמה הזכיר לו ראיית מלאך? אומר רש"י, בשביל מה אתה מזכיר לו מלאך? עד כדי כך אתה מעלה משבח אותו? כדי שיתיירא ממנו ויאמר, ראה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעטה. זאת אומרת, דבר מאוד חכם. מצד אחד כאילו אומר לו מילים יפות ואיזה יופי ומעלל משבח אותו, מצד שני אומר לו, חביבלה, המלאך שלך, הייתי איתו. אני סגרתי איתו חשבון. אז תדע לך דבר אחד, אם אתה תתנהג איתי בצורה שאתה חושב להתנהג אולי, אז אני עם מלאך הצלחתי, אז גם איתך אני אצליח. זאת אומרת, יש כאן מסר עצום. עכשיו, זה לא רק זה, גם במעשים הוא עושה כפילויות. הוא חוצה את המחנה, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר ואת הגמלים, משני מחנות. למה? ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, ויכהו והיה מחנה הנשאר לפתע, הוא מכין את עצמו לשלום ומלחמה, הוא אומר לעצמו ככה, אני מקדימה, כולם פניים מפניהם לשלום, אבל מאחורה, בפנימיות, מפנים, מי מחכה? מחכה מחנה ארוך ומוכן למלחמה. והיה אם עשיו מגיע לשלום, אין בעיה, פרקו מהנשק מאחורה, ממשיכים הלאה, לא קרה כלום, איזה יופי. אבל אם עשיו בא למלחמה, מתפרץ המחנה מאחורה קדימה, ומחלץ את המחנה, ואז בעצם יש מלחמה. מדהים. עכשיו חשוב להבין שאנחנו לא מדברים בכפילויות על צביעות, מדברים כאן על העברת מסר בצורה נכונה. וזה למשל לפני מספר שנים היה לנו איזה מרצה, שמענו הרצאה מאוד מעניינת, אחד הדברים שהוא בא ללמד אותנו, זה איך להעביר הרצאה מסר, ובאמת להצליח להעביר אותו. אתה יש לך זמן מוגבל. עכשיו מה קורה? תמיד יש חוכמולוגים. תגיד לי, תעשה לי, מתנגדים וזה, ואז הוא היה מוצא את עצמו. במקום להעביר את המסר שהוא נמצא שם חצי שעה, 20 דקות, 40 דקות, הוא מתווכח עם אנשים. ונגמר הזמן, והוא לא העביר את המסר. אז הייתה לו הערה, מה שנקרא. ובפעם הבאה שהוא הגיע להרצאה, מישהו קם והתחיל להתווכח, אמר לו, אתה צודק. והמשיך הלאה. הוא קם עוד פעם, אתה צודק. אתה צודק, כל מילה שאמרו לו, אמר, אתה צודק, והמשיך בהרצאה. לא היה ויכוח. ובאותו רגע שהוא אומר את זה, במקום שאנחנו יושבים, קם מישהו ואמר, זה לא דרך להעביר הרצאה, מה זה, אי אפשר לשאול שאלות? אתה צודק! אז הוא אומר, אבל מה אתה אומר? אתה גם מזה צודק! והמשיך הלאה בהרצאה. ואז ראינו באמת, איך אפשר, בחוכמה ובתבונה, להעביר מסר ולעשות את הפעולה ואת העבודה בצורה נכונה. וזה, אני חושב, אחת התובנות היפות שהפרשה מעבירה לנו. קודם כל, יעקב אבינו מצליח לחבר את שני העולמות, את העולם הרוחני והעולם הגשמי. והוא מלמד אותנו שאפשר להצליח בשני, גם רוחנית, גם גשמי. הוא מלמד אותנו שאפשר להשתמש בצורה בלשון יפה, ואפשר להעביר מסרים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. וגם הפעולות שעושים, אפשר לעשות אותם בחוכמה ובתבונה. הכפילויות של הפרשה מעידות על המון המון חוכמה ותובנה עצומה. וזה עד כדי כך שמגיע המפגש עם המלאך שהוא נלחם איתו. ויאמר לו יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אתה הצלחת. אני אין לי בעיה, אני לא יכול עליך. אתה הצלחת גם מבחינת אלוהים, מבחינה רוחנית, ואתה הצלחת עם אנשים גם מבחינה גשמית. גמרנו, אתה, זהו זה. וזאת ההבטחה שהבטיח יעקב אבינו, סליחה, הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. היטב היטיב עמך, שנזכה כולנו לברכה הזאת, גם ברוחניות וגם בגשמיות. רבי חנן בן עקשיא אומר,